say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, וו בניסן תש"פ, מסכת שבת, דף כ"ה. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בצוק העיתים בו אנו נמצאים, זמן מתאים להתבונן במאמר מחכים של הגאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה. קיים הבדל יסודי בין פורים לפסח. פורים שמאחורינו, פסח שלפנינו. ועוד נס יציאת מצרים מתרחש בגלוי לאור יום לעיני כל העולם, נס הפורים מתרחש בסתר, התהליכים התרחשו כבאקראי. אפשר היה לפרשם כרצף מאורעות טבעיים שגרמו להצלת היהודים. את המעלות המיוחדות שעם ישראל זכה להן באמצעות ימי הפורים, הדגים הרב קוטנר זצ"ל באמצעות משל. מעשה באדם שמסיבות שונות שהתגוללו עליו, נאלץ לעבור ביער אבות. יודעי דבר ידעו אותו, כי מטבעי לכת חוצים את היער בשבעה ימים, עד אשר הם זוכים לראות את קצהו השני. ימים ארוכים התכונן מיודענו לצעידה ממושכת, מזון משומר הכין בציקלונו, השישית נפט גדולה ועוד אחת לגיבוי, מקל גדול להישען עליו בדרך המאמורות, מקל קטן אם יאלץ להילחם בשתי ידיו, מים בכמות מספקת, יען כי הנחלים לא זרמו ביער, מעיל צמר רבי עשוי שכבות אחדות להתגונן מפני הקור העז. בהגיע אור ראשון של היום המיועד ליציאה לדרך, עמד האלך בפתח היער, מבקש לנצל את אור היום עד תומו, ובצעדים נחושים פסע אל היער. קולות הפרידה הנרגשים של בני משפחתו נחלשו עד שנמוגו בצלילים השונים שהפיקו בחדווה שוכני היער. הוא קמץ את אצבעותיו סביב מקל ההליכה, הידק את מעילו להתגוננות מפני שיחי בר שנקרו בדרכו, ופילס את דרכו קדימה. פה ושם חלף על פני בעל חיים זה או אחר, ושריריו היו דרוכים כקפיץ, לקראת האפשרות שיאלץ לזנק על ענף עץ כדי להימלט על נפשו מלוויה זועמת, או כדי להימנע מהתגוששות עם קרנף מתהולל. שעת הצהריים חלפה, ואלמלא שעונו המדויק לא היה באפשרותו להימוד את השעה. אור קלוש הסתנן דרך צמרות העיצים שהתאמרו לגובה רב והסתירו את עין השמש. חום כבד שרר ביער, והוא הועט את צעידתו והיביט בהשתוממות בחיות היער שרבצו על מקומן בעצלות ופקחו לעברו חצי עין מנומנמת. חושיו נדרכו לשם הרחש פתאומי. נשמתו הפכה קצרה, דמו אזל מפניו, והוא הועץ את פסיעותיו, משל היה בורח מפני האריה. אך הוא אפילו לא ידע ממה הוא בורח. הוא לא ידע אם הוא בכיוון הנכון. רוח קרירה נשבה על גבו ובישרה על שעת בין הארבעים. חיות הלילה עשו הכנות אחרונות לקראת ארוחתם העיקרית, והוא, שערותיו סומרות, שיניו נוקשות מפחד, ממשיך להלך בדביקות, נעזר במצפן, כדי לכוון את צעדיו. הוא לא ידע כמה דרך הספיק לגמוע, אבל ידוע ידע, כי יותר ממה שצעד, עוד יש לפניו. בסביעות רצון הסיר את תרמילו מגבו, ותר באפילה אחר השישית הנפט, והציבה על הקרקע בלא רעות מאומה. חרדה מצמררת, החלה זוחלת מגבו ומתפשטת בכל גופו. הנפט, הוא שכח את מיכל הנפט. השישית אמינה ופתילה משובחת היו ברשותו, אבל את חומר הבעירה הוא שכח על השולחן בחדר העבודה. במר יאושו הוא נזכר כיצד בטרם צייתו הוציא את מיכל הנפט בחדרו לוודא כי הוא מלא עד תומו, ועכשיו, אין בידו אף לא טיפת נפט. כשוך חרון אפו, כי את הנעשה אין להשיב, ובחידלון עונים אסף את חפציו, התייצב בחשש, מתח את אפפיו עד ששריריו כאבו, והחל מגשש את דרכו באפילה. צרצר שחלף על פניו, במעופה צורמנית עתיד היה להסביר את קצוות השערות הלבנות שהתנוססו לתפארה במרכז קודקודו, עד זקנה וסיבה. דמו הלם ברקותיו, אוזניו כמו הסתובבו על ציריהן לשם הכל רחש, נחיריו רטטו כאפו של כלב, בניסיון להריח, בעל חיים התקרב, והצבב עמדו להתפקע. הוא החליט לעלות לנום על עץ ואימא. החפץ הקשוח הראשון שנגלה לפניו, היה נדמה לו כעץ. הוא העביר את ידו סביב הגזע מששת בליטותיו, העביר אצבע על חריציו, ואחר כך הכניסה אל פיו, כן, זה עושה רושם של עץ. הוא זכר את הסיפור האימתני, שכעת הפך למוחשי על אותו תייר שטיפס באפילה על גורילה, מתוך מחשבה כי היא עמוד שעוצב ביער. את הסיפור הנורא סיפרו חבריו של התייר, ששמעו את הקולות ואת הסיום המחריד. הוא סילק ממוחו את המחשבות המדכות, קרח את זרועותיו סביב הגזע וטיפס עליו בדריכות עד למעלה, עד הצמרת. קרן שמש חמימה ליטפה את ראשו, לא מזמן נרדם, לאחר שלמד להכיר את כל רחשי היער, לאורך שעות הלילה. הגיעה שעת צעידה. כאבקי ומיומן השתלשל מן העץ, סידר את בגדיו והמשיך לצעוד. במהלך ששת ימי הצעידה הנוספים חלפו עליו דברים מסמרי שיער, שעתידים היו להפוך לאבן היסוד של כל שיחה משפחתית. החל מעתה ועד פטירת אחרון אחדיו. תנין שפער מולו את מלטאותיו, חסידה שנקרא להנעתה בראשו של נמר, שני יעלים שחברו אליו למשך שלושה ימים ולא נטשו, שלושה נחשים שנקרחו סביב פיל, שמונה צבועים שבאחד הלילות המתינו למרגלות העץ שעליו ניסה לנום ולא ירפו ממנו, עד ששיסה בהם אריה שהשתוקק גם הוא להופכו לסעודה דשינה. ביום השביעי בעודו צועד בחברת יעליו, נתגלתה קרן אור. היער תם, המסע הגיע אל קיצו, והוא חי בריא ושלם. כל ימיו היה סך בהתלהבות, כי את אשר העניקו לו שיבת ימי האימה, לא היה רוכש לעולם. חושיו התחדדו באופן מפליא, ובקשישותו יכול היה לזהות מרחוק פסיעה של קרוב משפחה רחוק, בעוד בניו אינם שומעים כלום. שריפה שפרצה במרחקים נקלטה בנחיריו מיד, עוד בטרם נזעק אימי לחבותה. בחושך מוחלט יודע היה לזהות אנשים ולקרוא להם בשמם לתדמתם הרבה. אילו הן המעלות שאדם רוכש כאשר הוא מתמודד עם קשיים. היהודים אשר חיו בתקופת שושן הבירה ולא היו מודעים לנס המופלא המתרחש תחת עיניהם, רכשו לעצמם מידת ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא גם בזמנים הקשים ביותר. והנה צועדים אנו לקראת חג הפסח, הבא עלינו לטובה. נס יציאת מצרים שהתרחש בגלוי לאור יום, לעיני כל העולם, ובליבנו תפילה, כי ימי ארץ מצרים אראינו נפלאות. ימים נפלאים שיהודים רבים ונפלאים מצטרפים מדי יום לליגיון הדף היומי. אשרינו אנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת. אשרינו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ומה יפה ירושתנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא מאז פרשת יתרו, עשרת הדיברות, פותחים ממצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות. והיום הזה, המצווה ה-40, שלא לבנות אבני גזית, שלא נבנה מזבח אבנים שיגע בהם ברזל שנאמר לו תבנה את הן גזית. פירוש גזית הוא, כשפוסלין מן האבן בכלי ברזל, ואם נבנה באבני גזית, פסול. משורשי מצווה זו, שנקבע בנפשותינו מיום הסוטו, שבסיבתו תבוא לנו מחילת האבון והברכה והשלום אחרי כן. על כן לזכור זה הדבר נצטווינו, שלא לעשות בו דבר בכלים המוכנים להשחתה. וזהו הברזל שקורט ומוכן תמיד לשפוך דם. וכבר הקדמתי לך, בתחילה, כותב ספר החינוך, כי האדם נפעל כפי פעולותיו ומחשבותיו הולכות לעולם אחרי מעשיו. על כן ראוי לנו לעשות דמיונות הפעולות כפי כוונת הדברים. והשחל המבהיל השומע דברים אלה לא יידע ולא יבין. דיני המצווה כגון מאיכן היו מביאים אותן האבנים שבונים בהם המזבח, שאמרו זל במסכת מידות, כי מן בתולת קרקע או מן הים הגדול היו מביאים אותן, ודין אם נגע ברזל באבן אחר שנבנית במזבח, האם פוסל את הכל או היא לבדה פסולה? ומה שאמרו זיכרונם לברכה כשמלבנים את המזבח פעמיים בשנה שלא ילבנו, ובכלי שיהיה בו ברזל כדי שלא ייגע ברזל באבן, ויתר פירתיה מבוארים במסכת מידות. נוהגת המצווה הזו בזמן הבית בזכרים ונקיבות, ועובר עליה ובנה אבן שנגע בברזל, במזבח ובכבש, לוקה. זוהי מצווה מם, מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף דלת במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה, איכן מזכירים חנוכה בברכת המזון והתשובה בברכת תודעה? שאלה שנייה, מדוע ראש חודש נקרא יום שאין בו איסור מלאכה, אומרים התוספות? משום שמה שנהגו שלא לעשות מלאכה הוא מנהג בלבד ולא איסור. שאלה שלישית, מדוע המפטיר בשבת ראש חודש אינו מזכיר בברכה את ראש חודש? תשובה, משום שאין הקריאה בנביא באה מחמת ראש חודש אלא מחמת השבת בלבד. שאלה רביעית, באיזה יום יש דלת תפילות והתשובה ביום הכיפורים? ערבית, שחרית, מנחה ונעילה. שאלה חמישית, לרבי טרפון, איזה שמן כשר להדלקת נר של שבת? התשובה, שמן זית בלבד. והשאלה האחרונה על דף חף דלת, כיצד דורשים מהפסוק ולבדו יעשה לכם למעט? אומר רש"י, המילים ולבדו מיותרות, שהפסוק יכול היה לומר אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם. המילים המיותרות האלו באו למעט. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף דלת במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, וב בחודש ניסן תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-25, דף כ"ה במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ד עמוד ב', במרכז העמוד, מן המשנה הפותחת במילים אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה השנייה בפרק השני של מסכת שבת ממשיכה לבאר את סוגי השמנים הקשירים להדלקה לנר שבת, וקודם לכן מבארת את דין ההדלקה ביום טוב בשמן שריפה. אומרת המשנה בדף כ"ד עמוד ב', אין מדליקין בשמן שריפה, שמן תרומה שנטמע ועומד לשריפה, לא מדליקים בזה ביום טוב. בגמרא ליל בדף כ"ג עמוד ב' נחלקו המוראים בכוונת משנתנו. לדברי רב חיסדא, כוונתה לבאר את הטעם למה ששנינו במשנה הקודמת ליל בדף כ' עמוד ב', שאין מדליקים בשמן שריפה בשבת. באה המשנה שלפנינו ומבארת שמדובר דווקא באופן שחל יום טוב בערב שבת, ואז אסור להדליק נר שבת בשמן שריפה, משום שאין שורפים קודשים ביום טוב. אבל בערב שבת שחל בחול, אין איסור להדליק בו. אבל לדעת רבה ליל בדף כ"ג עמוד ב', כוונת המשנה הקודמת לאסור הדלקת נר שבת בשמן שריפה גם בערב יום טוב שחל בחול, שכיוון שיש מצווה לשורפו, יש לחוש שיתה את הנר כדי למהר את שריפתו. ולדבריו, משנתנו באה להוסיף שגם ביום טוב, אף שלא שייך לאסור משום שמה יתש, הרי הדלקת הנר מותרת בו, גזרו חכמים שלא להדליק בו, שמה יבוא להדליק בו גם נר של שבת. ממשיכה המשנה בדף כ"ד עמוד ב' ואומרת, רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים נר של שבת בעיתרן, פסולת זפת, אף שנמשך אחר הפתילה מפני כבוד השבת, שריחו רע. ויש לחשוש שמחמת כך יניח הנר ויוכל סעודתו בחושך, ואין זה מכבוד השבת. וחכמים חולקים על רבי ישמעאל ומתירים להדליק בשבת בכל השמנים, ואף בשמן שומשומין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, שמן היוצא מזרע הצנון, בשמן דגים, ורש"י מפרש הכוונה לשמן קרבי דגים שנמוכו, בשמן פקועות, דלעת מדברית, בעיתרן ובנפט. והוצרכו חכמים לפרט את כל השמנים כדי לחלוק על השיטות השונות שהובאו בברייתא לקמן בדף חוו עמוד א'. רבי טרפון אומר אין מדליקים נר של שבת אלא בשמן זית בלבד. בגמרא לא נתבהר טעמו של רבי טרפון, אבל במדרש תנחומה בפרשת בעלותך מובא שרבי טרפון אמר בטעמו, כיוון שמצינו שחיבבה התורה הדלקה בשמן זית יותר משאר שמנים, שצוותה התורה להדליק את המנורה שבמקדש דווקא משמן זית, לכן גם נר שבת יש להדליק דווקא בשמן זית. בתוספות לעיל בדף חף ג' עמוד א', דיבור המתחיל מרייש, הזכרנו אותו לעיל, משמע בדבריהם שטעמו של רבי טרפון הוא משום ששמן זית הוא הנמשך ביותר אחר הפתילה, ולכן צריך להדליק דווקא בו, שאז יש יותר ודאות שלא ייקשל בהטיית הנר בשבת. זוהי המשנה שלנו בדף חף ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין מדליקים ביום טוב בשמן שריפה. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מהו הטעם לאיסור הדלקה בשמן שריפה ביום טוב? שיבה הגמרא לפי שאין שורפים קודשים פסולים שמצווה לשורפם, אין שורפים אותם ביום טוב, וכמו כן אין לבער תרומה טמאה ביום טוב. וכפי שמיד יבואר בגמרא, למדים מפסוקים שאין מצוות עשה של שריפת קודשים, דוחה את הלב של העברה ביום טוב. ורשי מבאר שכיוון שכל הקודשים שאסור ליהנות מהם בשעת שריפתם אין נשרפים ביום טוב, גם תרומה לא יצאה מן הכלל ואסור לשורפה ביום טוב, אף שמותר ליהנות ממנה בעת שריפתה. תוספות מבארים בדיבור המתחיל, לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב, שהריבה תירץ כיוון שהמצווה לבער את התרומה דווקא בדרך שריפה ואסרה תורה ליהנות ממנה שאר הנאות של כילוי, אלא שלא הקפידה שאם ייהנה ממנה בשעת הבערתה. אם כן עיקר ההדלקה נעשית לצורך המצווה והנאה היא דרך אגב, ולכן אין להתיר ההדלקה משום צורך אוכל נפש, כשם שאסרו לשחוט נדרים ונדבות ביום טוב, אף שבשרם נאכל, כיוון שעיקר השחיטה היא לצורך גבוה. והרי מתרץ שמן התורה מותר להדליק בשמן שריפה, כיוון שמותר ליהנות ממנו, אלא שחכמים חששו שיתעו שהיתר הוא משום שמצוות ביעורם דוחה יום טוב, ויבואו לשרוף גם קודשים שאסור ליהנות מהם, ולכן אסרו להדליק בשמן שריפה. חוזרים על הגמרא שמבהרת מנה הנימי למיכן למדנו את הדברים הללו שאין שורפים קודשים ביום טוב, ולכן אסור להדליק בשמן של תרומת מאה, והרי יש מצוות עשה לשורפם, אם כן יבוא העשה וידחה את הלות עשה של איסור הבערה ביום טוב. בשיבה הגמרא אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, כך שנו בברייתא בבית מדרשו של חזקיה, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי בשר קורבן פסח ספר שמות פרק י' ב' פסוק י', ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. שאין תלמוד לומר שלא הוצרח הכתוב לומר ונותר ממנו עד בוקר, די היה לכתוב ונותר ממנו באש תשרופו, שהרי כבר קודם נאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר. ומה תלמוד לומר עד בוקר במצוות השריפה? בא הכתוב ליתן לו בוקר שני לשריפתו, כלומר הכתוב מלמד שזמן שריפתו הוא בבוקר המחרת, וכך מתפרש הכתוב ונותר ממנו עד בוקר ראשון שהוא בוקרו של יום טוב ראשון של פסח, עד בוקר באש תשרופו, עד בוקר שני שהוא חול המועד המתינו, ואז באש תשרופו. מלמדנו הכתוב שאין מצוות השריפה דוחה יום טוב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בוקר שני לשריפתו, איך דורשים מהפסוק הזה שאין שריפת קודשים דוחה יום טוב? והרי מהפסוק נדרש אף בליל מוצאי יום טוב אין לשרוף את הנותר, למרות שכבר חול המועד הוא. הרי שגזרת הכתוב היא מיוחדת לעניין פסח, שזמן שריפת הנותר ממנו הוא ביום שני של פסח. ממילא אין ללמוד מכאן בכלל איסור שריפת קודשים ביום טוב. תרצים התוספות שהסיבה לכך שאין שורפים הנותר במוצאי יום טוב זה מפני שאין שורפים קודשים בלילה. כמו שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ג' עמוד א' לעניין קורבן שלמים, ומשלמים למידים לכל הקודשים שאין שורפים אותם בלילה. אם כן שוב יש ללמוד מכך שאמרה התורה לעניין הנותר בפסח להמתין לבוקר השני ולא לשרוף ביום טוב עצמו, שאין שורפים קודשים ביום טוב. אביי אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, המקור לכך הוא דאמר קרא נאמר בפסוק בפרשת מוספי שבת ספר במדבר פרק כוח פסוק יהוד עולת שבת בשבתו. התיבות הללו מיותרות, אלא באו ללמד שדווקא עולה של שבת שזמנה בשבת קריבה בשבת, ולא עולת חול קריבה בשבת, כגון עברי עולת התמיד של ערב שבת שלא הוקטרו ונותרו עד ליל שבת אסור להקטירם בשבת, וכן לא עולת חול קריבה ביום טוב. ואם הקטרת הימורים שהיא עבודה שבמקדש אין דוחה יום טוב, קל וחומר ששריפת קודשים פסולים שאינה עבודה שבמקדש אין דוחה יום טוב. רבא אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, אמר קרא נאמר בפסוק לגבי יום טוב ראשון ואחרון של פסח, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. המילים הוא לבדו מיותרות, שהיה די לכתוב אך אשר יאכל לכל נפש יעשה לכם, אלא שבאו ללמד המילים הללו הוא צורכי אוכל נפש נעשים ביום טוב ולא מכשירים לאוכל נפש, כגון לעשות סכין או תנור לצורך הכנת המאכלים. ולבדו, המילה לבדו, באה ללמד רק צורכי אוכל נפש בלבד, מותר לעשות ביום טוב, ולא מילה שלא בזמנה. לא ברית מילה שלא ביום השמיני ללידתו. דעתיה שלולי דרשה זו. היינו למדים שתדחי יום טוב וקל וחומר מעבודה במקדש, הדוחי יום טוב. כפי שנתבהר הקל וחומר בברייתא לקמן בדף קוף למד ב' לעניין שתדחי שבת, שהרי עבודת המקדש דוחה שבת, שמקריבים תמידים ומוספים וקורבנות ציבור שזמנם קבוע. ואף שעבודה קלה מאיסור צרעת, שהרי צרעת דוחה אותה, והיינו שהאיסור למצורה לחתוך את מקום הצרעת, דוחה את העבודה, שאף עם כל הכהנים מצורעים בערב פסח אסור להם לקוץ צרעתם, ובטלים כל הקהל מלעשות קורבן פסח, ואם כן מצוות מילה שלא בזמנה חמורה מצרעת, שהרי למדים מפסוקים, שאף אם יש צרעת במקום המילה יש לו למול, אף שקוצץ בכך את הצרעת, בוודאי יש לה לדחות שבת, לכך הוא צריך הכתוב ללמד, שברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה יום טוב, וכל שכן שאינה דוחה שבת. וכיוון שלמדנו שמילה שלא בזמנה, היות ואין זמנה קבוע ליום זה, ואפשר לעשותה למחר אינה דוחה יום טוב, כמו כן יש ללמוד, לשאר מצוות עשה שאפשר לקיימם למחר, שלא ידחו שבת ביום טוב, ולכן גם שריפת קודשים אינה דוחה יום טוב, שהרי אין זמן קבוע לשריפתם, ואפשר לשורפם למחרת. רבשי אמר מקור אחר לאיסור שריפת קודשים ביום טוב, שבתון אמור לגבי יום טוב, בראש השנה נאמר שבתון זיכרון תרועה, ובחג הסוכות ושמיני עצרת נאמר, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, מצוות עשהו שמשמעות שבתון היא ציווי לשבות ממלאכה, והווה לאיסור מלאכה ביום טוב גם עשה וגם לא תעשה. ואין עשה דוחל לא תעשה ועשה, ולכן אין העשה של שריפת קודשים פסולים, שנאמר בהם באש תשרוף, הוא דוחה איסור מלאכה ביום טוב. שאילו היה איסור מלאכה ביום טוב לא תעשה לחוד, יכול היה עשה של שריפת קודשים לדחותו, אבל כיוון שאיסור מלאכת יום טוב הוא גם עשה, אם כן, במה עדיף עשה של שריפת קודשים מעשה לשבות ממלאכה ביום טוב? וכל שכן, כשיש במלאכת יום טוב גם לא תעשה. ממילא אין עשה יכול לדחות עשה ולא תעשה. כך מסביר הריטב"א. כעת מבארת הגמרא את המקור לאתר הנאה מתרומה טמאה בעת שריפתה. שנינו במשנה אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, מדייקת הגמרא, ביום טוב הוא דאסיר להדליק בו, בחול שפיר דמי, אפשר להדליק וליהנות ממנו. מבארת הגמרא מה הייתה, מה מניין המקור שמותר ליהנות מהשמן בעת שריפתו. משיבה הגמרא אמר רב, כשם שמצווה לשרוף את הקודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף את התרומה שנטמאת. ואמרה התורה, כפי שיובה מיד, בשעת ביעורה, תהנה ממנה, שדומה לקודשים ודינה כמותם. ובדרך אחרת מפרש רש"י שהמצווה לשרופה היא כדי שלא ייכשלו באכילתה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, כך אתה מצווה לשרוף את התרומה, שיש הבדל להלכה בין שני הטעמים. לטעם הראשון ברש"י שהמקור הוא משריפת קודשים, אם כן המצווה דווקא בשריפה, כמו בקודשים. אבל הטעם השני שהמצווה היא כדי שלא ייכשלו בה, אין צריך לבערה בשריפה דווקא, אלא יכול גם לאכילה לכלבו וכדומה. מבארת הגמרא היכן אמרה תורה שמותר ליהנות מהתרומה הטמאה בשעת ביעורה מן העולם. משיבה הגמרא מדי רב נחמן מדרשתו של רב נחמן למדים זאת. דאמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, אמר קרא נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק ח', וידבר השם אל אהרון ואני הנני נתתי לך את משמרת תרומותיי, נקת כתוב תרומותיי בלשון רבים, הרי שבשתי מיני תרומות הניתנות לכהנים הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. אמר רחמנא על שני המינים, הנה נתתי לך, והיינו שגם התרומה הטמאה שלך של הכהן תהה, כדי להסיקה תחת תפשילך, ולימדה תורה שיהנה ממנה הכהן בשעת ביעורה. מקור אחר להיתר הנאה מתרומה טמאה בשעת ביעורה, ליבאת אם תרצה אמור שמקור ההיתר הוא מדי רבי אבאו, מדרשתו של רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות, ומה זה וידוי מעשרות? חייב כל אדם להפריש את כל התרומות והמעשרות של שלוש השנים הראשונות של שמיטה, ולבערה מביתו עד ערב יום טוב האחרון של פסח של שנה רביעית, ואת שלוש השנים האחרונות צריך לבער עד ערב יום טוב האחרון של פסח של שנה שביעית. למחרתו, ביום טוב האחרון, חייב כל אחד להתוודות את הוידוי הכתוב בתורה בספר דברים פרק חביו. אם כן, אומר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות לגבי מעשר שני, ומעשר שני מפרישים בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית לשמיטה, אחרי הפרשת תרומה לכהן, ומעשר ראשון ללוי, מפריש מעשר שני ודינו להחל על ידי הבעלים בירושלים. בשנים שלישית ושישית לשמיטה אינו מפריש מעשר שני, אלא מפריש במקומו מעשר עני ונותנו לעניים. ואף שהוידוי נאמר על ביור כל המעשרות כפי שמבואר בפסוק שקודם לכן, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ולהם נותנים מעשר ראשון ומעשר עני, מכל מקום המשך הוידוי לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמה, מדבר על הקודש לבדו. המוזכר בפסוק הקודם, ביארתי הקודש מן הבית, שהוא מעשר שני ונטע רבעי, והם אסורים לעונן ובתומה. ואף שדברים אלו נאמרו בלשון וידוי ולא בלשון ציווי, כיוון שהתורה ציוותה להתוודות שלא עשה כן, הרי זה כאילו ציוונו בפירוש שלא לעשות כן. כך אומר ספר החינוך במצוות תפרי שתת. אם כן, מביאה הגמרא מקור אחר ליתר הנאה מתרומת מאה בשעת ביורה, והיא בית אימה אם תרצה אמור שמקור היתר הוא מדרבי אבאו, מדרשתו של רבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, נאמר בתורה בוידוי המעשרות לגבי מעשר שני ולא ביארתי ממנו בתמה, והיינו שמתוודא שלא יבעיר את המעשר באש בתומה כדי ליהנות ממנו. כלומר, בין שאדם תמה ואסור באכילת המעשר, ובין שהמעשר נתמה ושוב אינו ראוי לאכילה ורק ראוי להבערה לבד, מכל מקום לא ביערו בדרך הנאה כעסקה תחת התפשיל או הדלקת הנר. וכל שכן שלא עשה כן בשעה שראוי לאכילה, שאז אסור להפסידו בהסקה או הדלקה. הרי שאסור להסיק או להדליק מעשר שני שנתמה. יש ללמוד מהמילה ממנו, ממנו, ממעשר שני תמה, אי אתה מבעיר באש ליהנות ממנו, אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנתמת, ליהנות בשעת הביעור בהדלקת הנר או הסקה תחת התפשיל. מקשה הגמרא מניין שהמילה ממנו בא ללמד היתר הנאה מתרומה שנתמת, ואם השם הנאמר שבא כתוב ללמד ממנו מהמעשר שני, אי אתה מבעיר בתומה ליהנות ממנו, אבל אתה מבעיר שמן של קודש שנתמע ליהנות ממנו בשעת ביעורו, כגון שמן שהוקדש למנחות ונתמע שדינו בשריפה, כשאר קודשים שנתמעו, מתרץ את הגמרא וחילב קל וחומר הוא, האם זה לא קל וחומר ששמן קודשים שנתמע אסור בהנאה בשעת עברתו? מהו הקל וחומר? ומה מעשר הקל מקודשים? כי קודשים טעונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבח מה שאין כן במעשר. אמרה תורה ואלו ביארתי ממנו בתמאה, קודש שחמור לו כל שכן שאם נתמע אסור ליהנות ממנו בשעת ביורו. בקשה הגמרא, יחי, אם אתה לומד כן בקל וחומר, אם כן לגבי תרומה נמי לימה, גם כן יש לך לומר קל וחומר הוא. אם מעשר שדינו קל מתרומה שמותר לזרים, מה שאין כן תרומה שמותרת לכהנים בלבד, כשנתמע אסור בהנאה בשעת ביעורו, כל שכן תרומה חמורה, תרץ את הגמרא, אכתיב לגבי מעשר ממנו, בהכרח בא למעט שתרומה אף שחמורה ממעשר, הקלה בתרומה התורה שמותר ליהנות ממנה בשעת ביעורה. שוב מקשה הגמרא, ומה ראית? מה פתאום החלטת לרבות איסור הנאה מקודשים טמאים מקל וחומר ממעשר? ולמעט מהכתוב ממנו שתרומה טמאה מותרת בהנאה, הרי אפשר לדרוש להפך, שנאסור הנאה מתרומה טמאה בשעת ביעורה בקל וחומר ממעשר, ומאיתור המילה ממנו נלמד להתיר הנאה מקודש שנטמא, שהרי תרומה חמורה מקודשים בכמה חומרות, ואם כן יש להחמיר בה יותר מבקודשים גם לעניין הנאה ממנה, בשעת ביעורה, כך מסביר הריטב"א, משיבה הגמרא מסתברא קודש לא ממעטינה, מסתבר יותר שלא למעט קודש מאיסור הנאה בשעת הבערתו, אלא למעט תרומה מכך, שכן קודש חמור מתרומה בשש חומרות, והסימן להם בראשי התיבות, פנק אחס, פי נון קוף, עין חף סמך. ולכן מסתבר יותר שנוהגת בו גם חומרה זו, שאם נתמע אסור בהנאה בשעת ביעורו, והכתוב ממנו, בא למעט תרומה. וכעת מפרט את הגמרא את הסימן לחומרות של הקודש. פי זה פיגול, אם חשב בעת העבודה לאכול מבשרו לאחר זמנו הקבוע לו בתורה, נפסל, ואסור באכילה אף בזמנו הראוי, ואם אכלו, חייב קרת. נון זה נותר אם יקריבו במחשבה ראויה, אלא שנותר מהבשר לאחר הזמן הראוי אסור באכילה. ואילו תוסו דיבור המתחיל פיגול מפרשים, שכוונת הגמרא באומרה פיגול, היינו שחישב בעת ההקרבה לאכול את הבשר חוץ למקומו, ובכלל זה נכללת גם החומרה, שאף אם יקריבם כראוי אסור לאוכלה מחוץ למקומם, ונותר היינו שיקריבם במחשבה להותיר את הבשר לאחר זמנו הראוי לו ולאוכלו, ונכלל בזה גם החומרה שאף אם יקריבם כראוי אסור לאוכלם לאחר זמנם. מה שאין כן תרומה, אין בה את החומרות הללו, אלא נאכלת בכל מקום, ואין זמן מוגבל לאכילתה. קוף, החומרה שמרומזת באות קוף, זה קורבן להקריבו בבית המקדש. החומרה אשר מרומזת באות עין, זה מעילה, אם נהנה ממנה בשוגג. האות עין שבסימן מרמזת לאות השנייה של המילה מעילה, שחייב לשלם להקדש קרן וחומש ולהביא שם מעילות. ואף שבחלק הקודשים שניתן לכהנים לאכילה, אין דין מעילה, מכל מקום בכללות הקורבן שייך דין מעילה, שבקודשי קודשים יש מעילה ובחלק הכהנים אם נהנה ממנו לפני הזריקה של אדם, ורק אחר הזריקה זוכים הכהנים בחלקם ושוב אין בו מעילה. ואם הם קודשים קלים, אמנם קודם זריקת אדם אין בהם מעילה, אבל אחר זריקה יש מעילה באימורים הקריבים לגבי המזבח, שאין כן בתרומה לא שייכת כלל תורת מעילה. החומרה הנוספת שיש בקודש, שמרומזת באות חף וקרת, האוכל ממנו בתומת הגוף חייב קרת. חומרה נוספת שמרומזת באות סמך, אסור באכילה לאונן. מי שמת אחד מקרוביו שחייב להתאבל עליהם ועדיין לא נקבר. האות סמך שבסימן מרמזת לאות השנייה של המילה אסור לאונן. בשבעת הקרובים הם שחייב להתאבל עליהם, אביו אמו אחיו אחותו, בנו ביתו אשתו וכן אישה מתאבלת על בעלה. איסורו של אונן בקודשים נלמד בקל וחומר ממעשר שני שאסור לאונן כאמור בתורה, לא אכלתי באוני ממנו. מה שאין כן בתרומה לא שייך בה פסול פיגול ונותר ואינה קורבן אלא מתנה לכהנים, וזר הנהנה ממנה אינו מועל. והאוכל ממנה בתומת הגוף עונשו מיטה בידי שמיים ולא קראת, ומותרת באכילה לאונן. וההבדל בין מיטה בידי שמיים לבין קראת, מהות שני העונשים, מי שמת לפני זמנו וההבדל ביניהם הוא שחייב קראת מת ערירי שגם בניו הקטנים מיתים. מה שאין כן החייב מיטה בידי שמיים. ותוספות בדיבור המתחיל קראת מפרשים שהחייב קראת מת קודם ל-60 שנה, כמו שמשמע מדברי רב יוסף במסכת מועד קטן דף כוח, והחייב מיטה בידי שמיים מת קודם זמנו הראוי. אמנם אין זמן מיוחד לכך. מוסיפים התוספות שבתלמוד הירושלמי במסכת ביקורים אמרו שהחייב קראת מת קודם 50 שנה, והחייב מיטה בידי שמיים מת קודם 60 שנה. ולעניין מה שפירש רשי שחייב קראת נענש גם בכך שמת ערירי, מביאים התוספות לדעת הריבה שעונש נוסף זה אינו אלא באילו שנכתב בתורה במפורש שימותו ערירים, ולא בכל חייבי קריטות. וכהן אונן מותר באכילת תרומה, כמבואר במסכת יבמות דף עין עמוד ב', שדורשים ממה שכתבה התורה לעניין איסור אכילת הזרים בתרומה, פעמיים את המילה זר, דווקא זר אסור באכילה ולא אונן. מקשה הגמרא עד הרבה, תרומה תמאה, לא ממעטינה, מאיסור הנאה בשעת ביורה, שכן חמורה מקודש, ארבע חומרות, שרמוזות בראשי התיבות מחפז, שזה הסימן לארבע החומרות הללו, ולכן מסתבר שיש בה גם חומרה זו שאם נתמת אסורה בהנאה בשעת ביעורה, ונדרוש את הפסוק ממנו למעט קודש מחומרה זו, ומפרט את הגמרא את הסימן לחומרות של תרומה. זר האוכלה וכן כהן תמי האוכלה חייב מיטה בידי שמיים, זה האות מם של המילה מחפז. האות ח' מרמזת על חומש, זר האוכלה בשוגק חייב לשלם לכהן פעירות חולין כפי כמות התרומה שאכל, בתוספת חומש, מה שאין כן בקודש, בחלק המותר לכהנים שאין בו מעילה אין חיוב חומש לזר האוכלו. ואף שבקודשים שיש בהם מעילה, מועל חייב לשלם להקדש קרן וחומש מכל מקום, בחלק הניתן לכהנים שהוא הדומה לתרומה, אין חיוב חומש, שרי אין בו מעילה. ומוסיף רשי שיש מפרשים, שאף שגם בקודשים יש חיוב חומש במעילה, תרומה חמורה בכך, שמחר ששילם הזר, אוכלה קרן וחומש, אז אכל זר את החומש, חייב לשלם לכהן קרן וחומש על החומש הזה, והוא נקרא חומשין דחומשה. אבל רשי דוחה את הפירוש הזה, כיוון שמבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ד עמוד ב', שגם לעניין הקדש כך הוא שהמועל בחומש ששילם המועל, משלם קרן וחומש על החומש שמעל בו, ואין תרומה חמורה מקודש לעניין הזה. באות פי נרמז העניין של ואין לה פדיון להוציאה לחולין, מה שאין כן קודש יש לו פדיון, אם נפל בו מום קודם שחיטתו. קורבנות תמימים אין להם פדיון, אבל אם נפל בהם מום צריך לבדותם, כפי שלמדו במסכת בחורות דף ל"ז עמוד ב'. מהפסוק האמור בפרשת פדיון קודשים, ועם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, ביארו שם שכוונת התורה באומרה טמאה לבעלת מום קבוע, וכל זה דווקא קודם שנשחטה הבהמה, אבל אחר שחיטת הבהמה אין לה פדיון, כמבואר במסכת תמורה דף למד ב' עמוד ב', שצריך לבדות קודשים דווקא על ידי העמדה והערכה, כנאמר בתורה והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה, ובהמה מתה אינה בכלל העמדה והערכה. והעוד זין שבארבעת החומרות בתרומה מרמזת על ואסורה לזרים לעולם, מה שאין כן קודשים יש שמותרים באכילה לזרים לאחר זריקת הדם, כגון מעשר בהמה, תודה ושלמים. אם כן, אנחנו רואים שתרומה חמורה יותר מקודש בארבע חומרות, אז מסתבר שיש בה גם את החומרה הזו שאם נתמת אסורה בהנאה בשעת ביעורה, וממילא נדרוש את המילה בפסוק ממנו למעט קודש מן החומרה הזו, שבקודש יהיה מותר להנות מהדברים הטמאים בשעת ביעורם, ובתרומה לא. מתרצת הגמרא אנח נפישן, החומרות שישנן בקודש יותר מהתרומה, זאת אומרת החומרות שישנן בקודש ואינן בתרומה מרובות על החומרות שישנן בתרומה ואינן בקודש. קודש חמור מתרומה בשש חומרות, ותרומה חמורה מהקודש רק בארבע חומרות. ולכן מסתבר יותר לרבות איסור הנאה מקודש שנטמע בקל וחומר ממעשר, ומהמילה ממנו נמעט תרומה טמאה שכן מותר ליהנות ממנה בעת ביורה. ולא המקשיש שקשה את הקושיה הסבר, שהחומרות בקודש של פיגול נותר וקורבן אינם נחשבות לחומרות, כיוון שלא שייך כלל שיהיו דינים אילו בתרומה, מה שאין כן החומרות שיש בתרומה שייכות בקודש, ואף על פי כן אינו הגוד בו, הרי שתרומה חמורה יותר. מתרץ לו המתרץ, שאף על פי כן קודש חמור, כיוון שיש בו את כל החומרות האלו שאינן קיימות, בתרומה. ביבית עם התירוץ נוסף אם תרצה אמור קודש חמור מתרומה שכן האוכלו בתרומה. אנוש קראת, מה שאין כן האוכל תרומה בתרומה, חייב מיטה בידי שמיים בלבד. וקראת חמור יותר שגם מת קודם זמנו וגם מת הרירי. מסביר הרתבה שכוונת התירוץ הזה הוא שאכן אין לתרץ שהחומרות של קודש מרובות יותר כיוון שחלק מהם אינם שייכות בתרומה. וכפי שסבר המקשה. אמנם כיוון שאיסור אכילה בתרומה ישנו גם בקודש וגם בתרומה, ובאיסור זה קודש חמור יותר שהעונש בו הוא קראת, מה שאין כן בתרומה העונש הוא רק מיטה בידי שמיים, יש להוכיח מכך שקודש חמור מתרומה, ולכן יש להחמיר בו גם לעניין איסור הנאה בעת ביורו. מביאה הגמרא מקור נוסף להיתר הנאה מתרומה טמאה בשעת ביורה. רב נחמן בר יצחק אמר, אמר קרא נאמר בפסוק לגבי תרומה בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית דגנך תירושך ויצריך, תיתן לו, לכהן הכוונה. מהמילה לא דרשו חכמים שצריך ליתן לכהן תרומה הראויה, לא. ראינו תרומה טהורה שיכול לאוכלה, ולא הראויה לאורו בלבד. והיא תרומה טמאה שאסורה באכילה ואינה ראויה לכהן, אלא להסיקה תחת תפשילו, או להנות מאורה. מלמד הכתוב שאין להפריש תרומה מפירות טמאים על פירות טהורים, אלא צריך להפריש מהטהורים עצמם. מסיים רב נחמן בר יצחק מכלל, ממיעוט זה אתה למד את תרומה טמאה בת אורו, מותרת לכהן להסקה ולהנאה מאורה בשעת ביורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, תיתן לו, כיצד דרשו מפסוק זה שתרומה טמאה מותרת בהנאה? הרי בפסוק אין כלל משמעות לכך שהרי אפשר לדרוש תיתן לו פירות טהורים הראויים לו לאכילה, ולא פירות טמאים שאינם ראויים לו לאכילה ולא להנאה. אז מניין לנו לדרוש ולא לאורו כדי שנדייק מכך, שגם תרומה טמאה עדיין ראויה לאורו. מתרצים התוספות שאילו הייתה כוונת הפסוק למעט פירות טמאים, משום שאינם ראויים כלל לכהן, לא לאכילה ולא להנאה, היה די במה שנאמר תיתן לחוד. מכך היינו למדים שאין ליתן פירות טמאים שאינם ראויים לו כלל, כיוון שנתינה פחות משווה פרוטה אינה חשובה נתינה. מאיתור המילה לא יש ללמוד, שאומנם גם פירות טמאים בני נתינה הם, כיוון שראויים לאורו. אלא שלימד הכתוב שצריך שיהיו הפירות ראויים לא. והיינו פירות טהורים הראויים לאכילת הכהן עצמו, ולא פירות טמאים שאינם ראויים לגופו של הכהן, אלא להנאתו לחוד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים בעיתרן מפני כבוד השבת. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מדוע אין זה מכבוד השבת להדליק בעיתרן? משיבה הגמרא אמרה מתוך שריחו של העיתרן רע. גזירה שמה יניחנה יניח את הנר מחמת ריחו הרע, וייצא לאכול במקום חשוך. וחכמים החולקים על רבי ישמעאל ומתירים להדליק בעיתרן, כאמור לאל בדף כ"ד עמוד ב' במשנה, הם סוברים שאין חובה לסעוד סעודת שבת במקום האור. שואלת הגמרא, אמר לאבי אל רבא ויצא, כלומר מה אכפת לנו שיצא ממקום הנר לאכול במקום חשוך? משיבה הגמרא, אמר לרבא לאבי, החיסרון בכך שיצא הוא, מפני שאני אומר הדלקת נר בשבת במקום סעודה חובה היא לכבוד השבת. שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כאין יום. כפי שאומר אביי במסכת יום הדף עין דלת עמוד ב' שיש לאדם לאכול סעודתו ביום, משום שמראה העיניים מוסיף לסביעה ולכן העברים לעולם אינם סביעים. ובגמרא שם הוסיפו שאפשר לאכול גם בלילה כעין יום והיינו לאור אבוקה המהירה. ואמר רב נחמן בר רב זבדה ואמרי לה ויש אומרים שאמר זאת רב נחמן בר רב ואמר רב בשמו של רב, הדלקת נר בשבת במקום סעודה חובה, רחיצת ידיים ורגליים בחמין במים חמים ערבית בערב שבת לכבוד שבת רשות. רב נחמן חולק על דברי רב ואומר, ואני אומר שהרחיצה אינה רשות אלא מצווה. אמנם אינה חובה כהדלקת הנר אלא מצווה בלבד, והיינו שהמקיים את הרחיצה לכבוד שבת מקבל שכר ועובר על כך אינו נענש. כך אומר הדרכי משה באור החיים סימן רי סמך. רבינו פרחיה ביאר שלדעת רב שהרחיצה היא רק רשות, אף אם נזדמנו לו מים בערב שבת ולא שיתרח אחריהם, אינו חייב לרחוץ בהם ורשות בידו לרחוץ או שלא לרחוץ. לדעת רב נחמן, הרחיצה היא מצווה, והיינו שאם נזדמנו לו מים חייב לרחוץ. אבל אם לא נזדמנו לו, אינו חייב לחזר אחריהם, כיוון שאין זו חובה. אמנם בהדלקת הנר, שזו חובה צריך לחזר אחר נר להדלקה. ובחידושים המיוחסים לרן כתב, שלכן אין מברכים על הרחיצה, כיוון שאינה מצווה גמורה אלא מנהג. ובמורדכי יוכיח מהמעשה באילל שמובא לכמן בדף למד א' ומועד מקומות בשס, שמצווה גם לחפוף את הראש. בטור אור החיים סימן רי סמך כתב שלכתחילה מצווה לרחוץ כל גופו, ואם אינו יכול לכל הפחות ירחץ פניו ידיו ורגליו. כן פסק הרימה בשולחן ערוך. מבררת הגמרא מהי מצווה? כלומר, מה המקור למצוות הרחיצה בערב שבת? ואירת הגמרא דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, כך היה מנהגו של רב יהודה בר אילאי בערב שבת. היו מביאים לו עריבה, קערה מלאה מים חמין, ורוחץ בהם פניו, ידיו ורגליו. הוא מתעטף ויושב בסדינין של פשטן המצויצין, שציציות של לבן ושל תחילת בכנפותיהם, ודומה למלאך השם צבקות. רבי עקיבא איגר מציין את דברי רש"י במסכת קידושין דף עין ב', שתלמידי חכמים שבבבל דומים למלאכי השרת, כיוון שעטופים בבגדים לבנים כמלאכים. כאן נאמר על המלאך גבריאל לבוש בדים. וכותב הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' הלכה ב', שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת, ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. וחכמים הראשונים היו מקפצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלך. ומכך שנהג רב יהודה בר אילאי לרחוץ בערב שבת, הרי שמצווה לעשות כן, שמנהג ישראל תורה הוא. ולכאורה כשך מביא רב נחמן ראיה שהרחיצה היא מצווה ממנהגו של רב יהודה בר אילאי, והרי מי שמסר מנהג זה הוא רב, ורב עצמו אמר שהרחיצה רשות. ואיך בא רב נחמן לחלוק על רב מכוח דברי רב עצמו במנהגו של רב יהודה בר אילאי? כותב המחזיק ברכה שרב נחמן לא בא אלא לפרש את דברי רב, שמה שאמר שהרחיצה היא רשות, היינו שאינה חובה כהדלקת הנר, אבל בוודאי מצווה היא. רב נחמן לא הוצרך לפרש שאינו בא אלא לבאר את כוונתו של רב, משום ששמח על הממרה של רב על מנהגו של רב יהודה בר אילאי, ששם ודאי מוכח שרב סובר שהיא מצווה. ממשיכה הגמרא ומתארת, והיו תלמידיו של רב יהודה בר אילאי מחבין, מסתירים ממנו כנפי כסותן, שלא יראה שאין בהם ציציות. ולכמן בגמרא יבואר הטעם שלא יטילו בהם ציציות כפי שנהג רבם. כשהבחין רבם שאין להם ציצית בכסותם, אמר להם, בניי, וכי לא כך שניתי לכם? במסכת עדויות פרק ד' משנה י' דודות השאלה אם סדין של פשטן חייב בציצית, והוא הדין בכל בגד פשטן, ונקטו סדין מפני שלא מצוי בבגדי פשטן מלבד סדין, שיהיו בני ארבע כנפות, וכן מפני שרגילים בני אדם להתעטף בו כשמתרחצים בביתם. כך מסביר המאירי. אז האם לא כך שניתי לכם לגבי סדין של פשטן שחייב בציצית, כן או לא? בית שמאי פותרין, לפי שחוטי התחלת שבציצית נעשים דווקא מצמר, ואסור להטילם בסדין פשטן משום איסור כליים, איסור שעת נז, שבית שמאי אינם דורשים את דרשת הסימוכים שדרשו בית הלל להתיר שעת נז בציצית. ומוסיף רש"י שלא נקט התנה שבית שמאי אוסרין להטיל בו ציצית מחמת איסור שעת נז, משום שסבר התנה שכל בגד חייב בציצית אפילו אם הוא מונח בקופסה. בבית הלל מחייבים הסדין בציצית, שדורשים מסמיכות הפסוק לא תלבש שעת נז לפסוק המלמד על מצוות ציצית, גדילים תעשה לך, שמצוות עשה של ציצית דוחה לא תעשה של לבישת שעת נז. והלכה כדברי בית הלל, ואם כן מדוע אינכם מטילים ציצית בסדין שלכם? מסבירה הגמרא את טעם התלמידים שלא הטילו ציצית בסדיניהם, אינו סברי, הם התלמידים סברו, אכן הלכה כבית הלל ומדאורייתא חייב הסדין בציצית. אמנם חכמים אסרו להטיל בו ציצית, גזירה משום כסות לילה, חששו שמא יטיל ציצית גם בכסות המיוחדת ללילה פטורה מציצית, ויקשל באיסור שעת נז שלא במקום מצווה. נאמר לעניין ציצית וראיתם אותו, דרשו חכמים לקמן בדבזך עמוד ב', שדווקא בגד שלובשים אותו ביום אפשר אז לראות את הציצית, אז הוא חייב בציצית, אבל כסות לילה פטורה. ובמסכת יבמות בדף צדי עמוד ב' קשתה הגמרא, איך יכולים חכמים לעקור מצוות ציצית שהיא מדאורייתא? תרצה הגמרא שיש כוח ביד חכמים לעקור מצווה מן התורה בשב ואל תעשה. ומה שלובש בידיים בגד בלא ציצית, אין זו עקירה בקום ועשה, כיוון שאין איסור מהתורה ללבוש בגד בלא ציצית, אלא שמיד כשלובשו מתחייב לתלות בו ציצית, וחיוב זה שבא רק לאחר הלבישה הוא עקירת מצווה בשב ואל תעשה. ככה תוספות שם במסכת יבמות בדף צדי עמוד ב', דיבור המתחיל כולו. מפרשת הגמרא פסוק במגילת איכה על פי מה שלמדנו, חובת הדלקת נר לכבוד שבת. נאמר בקינת ירמיהו הנביא על זמן חורבן הבית במגילת איכה פרק ג', פסוק טוב: ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, נעזב השלום מנפשי ונשכחה ממני הטובה. הפירוש של הפסוק הזה, בכל הפרק מתונן ירמיהו הנביא על צרות שנתחדשו בזמן חורבן הבית, ובפסוק הזה מתונן על שלום וטובה שהיו לו עד כעת ופסקו ממנו. מכך שסתם הפסוק ולא פירש מהם השלום והטובה, הבינה הגמרא שהתכוון לדברים התדירים כפי שפרשו האמוראים להלן. כך מסביר המהרש"א. מבררת הגמרא מהי כוונת הכתוב ותזנח משלום נפשי. אמר רבי אבאו, שלום זו הדלקת נר בשבת, שבזמן החורבן לא היה לו נר להדליק ובמקום שאין נר אין שלום, שנכשל בהליכתו בבית בחושך. כוונת הפסוק היא, לכל לילות השבוע כשאין נר אין שלום. ומה שאמר רבי אבאו בשבת, היינו שמכך למדו חכמים מצוות הדלקת נר בשבת כדי שיהיה בשלום. ואכן רבנו חננאל לא גורס את המילה בשבת. וכן באליהו זוטה נאמר, ותזנח משלום נפשי, רב לזר בן יעקב אומר, זו הדלקת הנר, בלי המילה בשבת. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק במגילת איכה. מה הייתה כוונת ירמיה בקוננו, נשית היא טובה? אמר רבי ירמיה, טובה זו בית המרחץ שנמנעה ממנו הרחיצה בזמן החורבן. שיטה נוספת, רבי יוחנן אמר, טובה זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין, שנמנעה ממנו בשעת החורבן. שיטה נוספת, רבי יצחק נפחה אמר, או נפחה אמר, טובה זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה שנחסרו ממנו בזמן החורבן. שיטה נוספת, רבי אבא אמר, טובה זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת, מתוקנת והגונה במעשיה, וראויה לתלמידי חכמים שנחסרו ממנו בזמן החורבן. כמו שאומר רבי עקיבא לאלן, שעשיר הוא כל שיש לו אישה נאה במעשים. וכוונת רבי ירמיה ורבי יוחנן לרחיצה בערב שבת. נשית היא טובה, מוסב על הטובה המצויה בין בשבת ובין בחול אשר רגילים בה לכבוד שבת. כפי שאמרו לאל שמצווה לרחוץ בערב שבת. ורבי יצחק נפח הפירש הכוונה למיטה נאה להסב עליה בשבת וכן כלים נעים לכבוד שבת. רבי אבא פירש הכוונה לעונת תלמידי חכמים שהיא בליל שבת. כאמור במסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב'. וכן פרשו לעניין אישה. אגב, הדרשה הקודמת בביור הכתוב התזנח משלום נפשי מביאה הגמרא כמה שיטות מי נחשב להשאיר. ואומר היה אבץ שדברי רבי עקיבא להלן הם כדברי רבי אבא בפירוש של המילה טובה. והוצרכו התנאים לפרש איזו עשיר כדי שידע אדם עד כמה לתרוח, שאין מן הראוי לתרוח להשיג יותר מהשיעורים המבוארים להלן. כדברי הפסוק במשלי, פרק כ"ג פסוק ד', אל תיגע להעשיר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, איזה עשיר כל שיש לו נחת רוח בעושרו ששמח בחלקו בין אם הוא רב או מעט. אלו הם דברי רבי מאיר. כמו ששנינו במסכת אבות פרק ד' משנה א', איזו עשיר השמח בחלקו. אמר שם מבאר שהכוונה היא למי שיש לו עושר רב ונהנה ומשתמש בעושרו ואינו מהעשירים שאינם נהנים מרכושם, שאלו אינם נחשבים לעשירים. ובחידושי וביורי הגרא ביאר, שלדעת רבי מאיר ההנהגה הראויה היא שילמד אדם שליבו חפץ, כמה מבואר במסכת עבודה זרה דף י"ט, וזהו כוונתו נחת רוח בעושרו שהעושר הוא כינוי לתורה. עכשיו כותבת הגמרא סימן לשמות התנאים שפרשו איזו עשיר, מ"ט וקוף סמך. רבי מאיר, רבי טרפון, רבי עקיבא ורבי יוסי, ומקום הסימן הוא לעיל קודם מתנו רבנן, כך מסביר יעקב למישור. מביאה כעת הגמרא דעות נוספות איזהו עשיר. רבי טרפון אומר, עשיר הוא כל שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהן, בשדות ובכרמים את העבודה הנצרכת להם. וחידושי וביורי הגרא ביאר, שכרמים מרמז על אגדות ושדות מרמז על הלכות ועבדים מרמז על ברכות. והיינו שאדם הבקי באגדות והלכות ומברך 100 ברכות בכל יום, הוא נחשב לעשיר. רבי עקיבא אומר, עשיר הוא כל שיש לו אישה נאה במעשים. ובחידושי וביורי הגרא ביאר שכוונת רבי עקיבא למי שיש לו מידות טובות ונאות ורימז זאת באישה על פי הפסוק, במשלי פרק למדה לפישה יראת השם, היא תתעלל. רבי יוסי אומר, עשיר הוא כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, שאוכל עליו, שיכול לעשות צרכיו קודם אכילתו. כמבואר לכמן בדף ממה א' עמוד א', שדבר זה יפה לבריאות, וכן אחר אכילתו שהמאכל דוחק. הוא מוציא את המעוקל כבר. למדנו במסכת ברכות בדף ח' עמוד א' שיש לאדם להתפלל תמיד שיהיה לו בית הכיסא סמוך לדירתו. ופירש שם רש"י, שלפי שהייתה קרקע של בבל מצולת מים, אין כל מקום ראוי לחפירה. היו צריכים לצאת לבית הכיסא שבשדות ולהתרחק מאוד מבתיהם. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת סוג נוסף של שמן שאסור להדליק בו נר שבת. תניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים נר שבת בצרי, דהיינו שרף היוצא מעץ ששמו כתף. כמובא בגמרא לכמן בדף ו עמוד א', והוא מסממני הקטורת כמבואר במסכת כריתות בדף ו עמוד א'. מבארת הגמרא מה איתם, מדוע אין מדליקים בו, מבארת הגמרא, אמר רבא, מתוך שריחו הטוב נודף הולך למרחוק, אסרו להדליק בו גזירה שמא יסתפק ממנו יוצאים מעט צרי מהנר בשבת להשתמש בו, והמוציא שמן מנר הדולק חייב משום מחבה. הוא יוצא להסתפק מן השמן, לקחת מן השמן כדי לסוך בו את ידיו. כמו ששנינו בברייתא במסכת ביצה בדף ח"ב עמוד א', שהמוסיף בשבת שמן לנר הדולק חייב משום מבעיר, והמוציא ממנו שמן חייב משום מחבה. ולכמן בדף כ"ט עמוד ב', במשנה התבאר הדין הזה. מקשה הגמרא, אמר לאביי לרבא, לימא מר ויומר הרב, דהיינו רבא שתם איסור ההדלקה בצרי ומפני שהוא עף בעת שהוא דולק, ונדבק בכותלי הבית ומבעירם, ולכן אסור להדליק בו שמא יבעיר את הבית, ומתוך שאדם בהול על ממונו יבוא לכבות את הדלקה בשבת ויעבור על מלאכת מחבא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ולימא, מדוע לא יקשה אביי שיש לאסור את ההדלקה בצרי גם בכל מפני הסכנה, כמבואר בסמוך לעניין נפט לבן, ובתוספות הראש הוא מיישב שצרי אינו אף כל כך כמו נפט לבן, ולכן בכל אין צריך לחשוש. רק בשבת אסרו משום חשש שיקשל בכיבוי. אבל הרשב"א באמת מבאר שבאמת קושייתו של אביי היא, מדוע פירש רבא שטעמו של רבי שמעון בן אלעזר שאסר להדליק בצרי הוא שמא יסתפק, ולפי זה האיסור הוא בשבת בלבד, ולא רבי שמעון בן אלעזר אמר בסתם, אין מדליקים בצרי, משמע שאסר גם בחול. והיינו משום שהוא עף. ורשי פירש שנדבק בכותלי הבית ומדליק את הבית, ודייק הנימוקי יוסף שמכך שסתם ולא הוסיף, שמחמת כן יש חשש שיבוא לכיבוי, אפשר שכוונתו לפרש בקושיית אביי שגם ביום חול יש לאסור את ההדלקה בו, מחשש סכנה כמו שפירש הרשב"א. תרץ את הגמרא חדה ועוד כאמר, כוונת רבא להוסיף טעם נוסף על הטעם הפשוט. וכך כוונת רבא, חדה משום טעם אחד יש לאסור את ההדלקה בצרי מפני שהוא עף, ועוד גזירה שמה יסתפק ממנו. ומסביר הרשב"א שכוונת רבא היא שאכן טעם האיסור הוא מפני שהוא עף, ולכן גם ביום חול אסור, אלא שיש להוסיף טעם לאיסור ההדלקה בשבת משום גזירה שמה יסתפק. מבאר הריטב"א שהוא צריך רבא להוסיף טעם מיוחד להדלקה בו בשבת, כדי לאסור גם באופן שמערב בצרי שמן אחר, שבאופן זה אין הצרי אף, ולכן בכל אפשר להדליק בו, אבל בשבת אסור שמה יסתפק ממנו. ובגמרא לקמן יבואר טעם נוסף לאיסור ההדלקה בצרי. אגב, המבואר בסכנת הדלקה בצרי מביאה הגמרא אסון שנגרם מחמתו. האי חמת הדה וסניה ללקלטה, מעשה בחמות שהייתה שונאת את קלטה ומתוך סינתה רצתה להמיטה. לכן אמרה לה חמות לקלה, זילי קשת במשחדה הפרסמה. לכי התקשתי, התבשמי בשמן הפרסמון והוא הצרי. אז להלכה הקלה ויקשית, התקשתה, התבשמה בשמן הפרסמון, כי עתת כששבה הקלה כשהיא מבוסמת, אמרה לה חמות, זילי את לשרגה, לכי והדליקי את הנר. אז לאט לשרגה הלכה הקלה והדליקה את הנר, אינפח בנורה ואכלת. נפח בניצוץ מהנר והדליק את שמן הפרסמון שהייתה מבוסמת בו ונשרפה הקלה. אגב, המעשה בשמן הפרסמון מביאה הגמרא דרשה בעניינו. בתיאור חורבן הבית הראשון וגלות נבוזרדן נאמר בספר ירמיה פרק נ"ב פסוק ט"ז, ומדלות הארץ השאיר נבוזרדן רב טבחים לחורמים וליוגבים. חלק מבני ישראל הדלים והפחותים השאיר נבוזרדן שהיה שר על האורגים במצוות המלך בארץ ישראל, הוא השאיר אותם ולא יגלם לבבל, כדי שישמשו לקורמים ויוגבים. קורמים הוא מלשון מלקטים, ויוגבים מלשון יקב. ג' וקוף הם אותיות מתחלפות, אומר המצודת ציון. הם עוסקים בסחיטה. מבארת הגמרא את עבודת הקורמים והיוגבים. קורמים תני רבי יוסף, אילו מלקטי הפרסמון, הנטוע מעין גדי ועד רמטה. שם מקום בצפונו של ים המלח במזרחו של הירדן, שנשפך אל ים המלח מצידו הצפוני. עין גדי נמצא בצידו המערבי של ים המלח, ומקום גידול הפרסמון היה בחוף המערבי של ים המלח. מעין גדי ועלה לצד צפון הדרמטה שהיה בצפונו של ים המלח, היו נטועים עצי הפרסמון. יוגבים אלו ציידי חילזון שסוחטים את החילזון להוציא ממנו דמו לתחילת. כמבואר בגמרא לקמן בדף עין ה', שדרך הציידים לפצוע חילזון בחייו, להוציא דמו לתחילת, והניחם נבוזרדן לצורך תחילת לבגדי המלך. והם היו מצויים מסולמות של צור מהדרך הגבוהה והצרה המוליכה לעיר צור ועד חיפה. ומחמת שהדרך גבוהה וצרה כסולם, היא נקראת כך. הבינה הגמרא שאין לפרש כפשוטו שישאיר קורמים המלקטים ענבים מהקרמים ויוגבים הסוחטים יין מהענבים, כי למלאכות הללו לא היה צריך להשאיר דווקא מבני ישראל, שגם הנוכרים מנוסים בעבודות אלו. אלא בהכרח שקורמים היינו המלקטים הפרסמון וגדל רק בארץ ישראל, כמה מבואר בספר יוסיפון, וכן יוגבים היינו ציידי חילזון, שהחילזון אינו מצוי אלא בארץ ישראל, ולכן שאר האומות אינם בקיאים במלאכות הללו. כך מסביר החתם סופר. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת דין הדלקת נרות בשמן תבל תמה. כלומר, שמן היוצא מן הפרי שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות כדין, ונטמע. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא אין מדליקים את הנר בשמן תבל תמה. תכף נראה למה, בימות החול, ואין צריך לומר שאסור להדליק בו בשבת. כיוצא בו, אין מדליקים בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. מבררת הגמרא ביש למה נפט לבן מובן הדבר, מדוע אסור להדליק בנפט לבן מפני שהוא עף ומדליק את הבית. ומה שאמרו ואין צריך לומר בשבת זה מפני שבשבת יש טעם נוסף לאיסור. שמחמת שעלול לעוף ולהדליק את הבית, יש חשש שיפחד וייצא לאכול במקום החושך, ויבטל את מצוות סעודת שבת לאור הנר, או שיצא משום ריחו הרע. אבל תבל תמה, מהי טעמה, מה טעם האיסור להדליק בו? משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי מתנת התרומה לכהנים, ספר במדבר, פרק חי, פסוק ח', וידבר השם אל אהרון, ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, נקטה התורה תרומותיי לשון רבים ללמד, שבשתי מיני תרומות הניתנות לכהנים הכתוב מדבר, אחת תרומה תאורה ואחת תרומה תמאה, והוקשו ושבו זה לזה כדי ללמדנו, מה תרומה תאורה ניתנת לכהנים לאכילה, אין לך בה, אין בה לכהן זכות אכילה, אלא משעת הרמה ואילך, אבל קודם שנתרמה, והרי הפירות תבל אסורים באכילה גם לכהן, והאוכלם נענש במיטה בידי שמיים כמבואר במסכת סנהדרין דף פ"ג, אף תרומה תמאה ניתנת לכהן להנאה בלבד, כפי שלמדנו לאל בדף כ"ה עמוד א', אין לך בהיתר הנאה אלא משעת הרמה ואילך, אבל בעוד הפירות בטבלם אסורים בהנאה גם לכהן. ולכן אין מדליקים נר בשמן תבל תמה, כיוון שאסור בהנאה. וכל שכן שאין מדליקים בתבל טהור, שבוודאי אסור בהנאה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא שהובאה לעיל בדף כ"ה עמוד ב', לעניין הדלקה בצרי, ומביאה את המשך דברי הברייתא. אומרת הגמרא גוף הנשוב לגוף דברי הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים נר שבת בצרי, מהטעמים שהתבהרו לעיל, מפני שהוא אף וכן מחשש שמא יסתפק ממנו בשבת, ישתמש בשמן בשבת ואז יגרום שהנר יחבא מוקדם מדי ועובר על מלאכת מחבא. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, טעם נוסף לאיסור ההדלקה בו, משום שהצרי אינו אלא שרף היוצא מהקצה הכתף, שם של עץ, עץ הפרסמון, ואינו שמן היוצא מהפרי, וכיוון שאינו אלא שרף דומה הוא לזפת היוצאת מהעץ, כפי שהתבהר לעיל בדף כ' עמוד ב', ושנינו שם שאין מדליקים בה מפני שאינה נמשכת אחר הפתילה. רבי ישמעאל אומר, כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו בשבת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל, הרי רבי ישמעאל עצמו שנה במשנתנו לעיל בדף כ"ד עמוד ב', שאין מדליקים בעיתרן מפני שריחו רע, ושמא יניחנו וייצא. מדוע הוא צריך לטעם זה, והרי עיתרן יוצא מן העץ? מתרצים הראש יוסף והגאות הרעם אורוויץ, שאין כוונת רבי ישמעאל לכלול את כל היוצאים מן העץ שאין מדליקים בהם מטעם אחד, והוא משום שאין נמשכים אחר הפתילה, אלא הכלל הוא רק שבכל אלו אין מדליקים, יש מהם שהטעם הוא משום שאין נמשכים, ויש מהם שהטעם הוא מפני כבוד השבת או מפני שהוא עף. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי ישמעאל בן ברוקה אומר, אין מדליקים נר שבת אלא בשמן היוצא מן הפרי, אבל לא בשמן דגים, וכן אין מדליקים עיתרן וצרי היוצאים מן העץ ולא מן הפרי. ואף שגם רבי ישמעאל אסר להדליק בעיתרן וצרי שהרי הם יוצאים מן העץ, טעמו של רבי ישמעאל הוא מפני שהצרי עף, וכן שמה יסתפק ממנו, וטעם איסור ההדלקה בעיתרן הוא מפני ריחו הרע. אמנם לדעת רבי ישמעאל בן ברוקה, כל השמנים שאינם יוצאים מן הפרי אסורים בהדלקה מטעם אחר, והוא מפני שאין נמשכים אחר הפתילה. רבי טרפון אומר, אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד. ממשיכה הברייתא, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, לדברי רבי טרפון, מה יעשו אנשי בבל שאין להם שמן זית אלא שמן שומשומין בלבד? ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד? ומה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם אלא שמן צנונות בלבד? ומה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא כך, לא שמן זית ולא כך ולא שמנים היוצאים משאר פירות כשומשומין ואגוזים? אז בין לדברי רבי טרפון שמדליקים רק בשמן זית, ובין לדברי רבי ישמעאל בן ברוקה שמדליקים רק ביוצא מן הפרי, אינם יכולים לצאת ידי חובת הדלקת נר שבת, אלא נפט בלבד יש להם, וכי לא ידליקו נר שבת? מסיים רבי יוחנן בן נורי, אלא אין לך לאסור בהדלקה, אלא מה שאמרו חכמים במשנה, שאין מדליקים בהם, אבל בשאר שמנים מדליקים, וכן מדליקים בשמן דגים, אף שדומה לחילה ואסור בהדלקה כאמור לעיל בדף כ' עמוד ב', וגם אינו יוצא מהפרי, מדליקים בשמן דגים, וכן מדליקים בעיתרן, אף שיוצא מהזפת, הפסולה להדלקה. וכאמור, השולחן ערוך באורח חיים סימן רי סמחד פסק, שאף שהלכה כרבי יוחנן בן נורי, מכל מקום מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. ממשיכה הברייתא, רבי שמעון שזורי אומר, מדליקים בשמן פקועות, זה דלעת מדברית ובנפט בלבד ולא בשאר שמנים. דעה נוספת, סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר, כגון חי לבן מדליקים בו אלא בשמן דגים. היינו חוץ משמן דגים שאף שיוצא מהבשר מדליקים בו. בקשה הגמרא, שיטת סומכוס, היינו תנא קמא, זו שיטת תנא קמא. היינו רבי יוחנן בן נורי שאמר שהשמנים האסורים להדלקה הם הילו, ששנו חכמים במשנה לאיסור, ובמשנה שנינו שאסור להדליק בחילב. הרי שרבי יוחנן אוסר הדלקה ביוצא מן הבשר, ובשמן דגים מתיר, כפי ששנינו במשנה לעיל בדף כ"ד עמוד ב', בדברי חכמים, ואם כן מה מוסיף סומכוס על דבריו? תרץ את הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל בין השיטות בדין, דרב ברונה אמר רב. מה שאמר רב ברונה בשמו של רב, שאמר לעיל בדף כ"א עמוד א' ובכ"ד עמוד ב', שאם ערב בחלב מבושל, ורב ברונה נקט בשם חלב מהותח, אם ערב בחלב מבושל ובשמן דגים, ורב ברונה נקט קרבי דגים שנימוכו, היינו שמן דגים המוזכר במשנה להיתר, שמן כשר כלשהו ערבב בהם, מדליקים בהם, ואחד מתנאים סובר כרב ברונה לעניין חילה וחולק עליו לעניין שמן דגים. התנא השני סובר כרב ברונה לעניין שמן דגים וחולק עליו לעניין חילב, ולא מסיימי. ואין ניכר מתוך דברי התנאים מי הסובר כך ומי הסובר כך, כי אפשר לפרש שרבי יוחנן בן נורי שאסר להדליק בחילב אף כשהוא מבושל, כמוזכר במשנה ליל בדף חף עמוד ב', היינו דווקא בפני עצמו, אבל בתערובת שמן כשר מותר בהדלקה. במשנה שם שנינו שתנא קמא אוסר להדליק בחילב ונחום המדי מתיר להדליק בחילב מבושל, וחכמים אוסרים גם במבושל. ובגמרא ליל התבהר שתנא קמא וחכמים נחלקו בדינו של רב ברונה בשם רב, היינו, באופן שערב שמן כשר בחילב מבושל, ואין ידוע מי האוסר ומי המתיר. ולפירוש רש"י כאן נמצא שמחלוקת זו נחלקו גם רב יוחנן בן נורי וסומכוס. ומה שהתיר להדליק בשמן דגים, היינו אף בפני עצמו, שכל דברי רב יוחנן בן נורי בין לאיסור בין ליתר, נאמרו בלא תערובת שמן אחר. ועל שני דינים אלו חולק סומכוס ואומר שכל היוצא מהבשר והיינו חילב ואף מבושל בכלל, אין מדליקים בו אפילו בתערובת שמן כשר, חוץ משמן דגים שמדליקים בו על ידי תערובת שמן כשר. אבל לא בפני עצמו, שכל דברי סומכוס נאמרו בהדלקה בתערובת שמן כשר. אפשר לפרש להפך, שרבי יוחנן בן נורי אסר להדליק בחילב ואף מבושל בכלל, גם בתערובת שמן כשר, והתיר להדליק בשמן דגים בתערובת שמן כשר, שסבר שדברי המשנה אמורים בתערובת שמן כשר, ורק באופן זה התירה להדליק המשנה בשמן דגים. וסומכוס חולק ואומר שכל היוצא מן הבשר והיינו חילב אין מדליקים בו בפני עצמו, אבל בתערובת שמן כשר מדליקים בו עם החילב מבושל, חוץ משמן דגים שאף בפני עצמו מדליקים בו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת שבת, פרק השני של המסכת, פרק ששמו ברמי מדליקין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב? שאלה שנייה, מדוע צריך מקור לכך שתרומה טמאה מותרת בהנאה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, לרב נחמן בשם רבא בר אבוה, מניין שמותר להנות משריפת תרומה טמאה? שאלה רביעית, באיזה אופן יש פדיון בקודשים? התשובה ברש"י. שאלה חמישית, מה הטעם שאין מדליקים בעיתרן? והשאלה האחרונה, דף חפי לרבי עקיבא, מי הוא הנקרא עשיר? אלה הם החי וראי השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. סייעת הדשמיא הגדולה היום הזה בדף חפי במסכת שבת, ומכאן אל פנינתנו שונה הלכות. תנא דבי אליהו, תנא דבי אליהו, כל השי והנחל בכל יום, מובטח לשירות בין העולם הבא. תנא דבי אליהו, תנא דבי אליהו, כל השי והנחל בכל יום, מובטח לשירות בין העולם הבא. בשונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כל השובט ממלאכת עבודה ביום טוב הרי קיים מצוות עשה, שהרי נאמר בהן שבתון, כלומר שבות, וכל העושה באחד מהן מלאכה שאינה לצורך אכילה, כגון שבנה או הרס או הרג וכיוצא באילו, הרי ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, שנאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו, כל מלאכה לא יעשה בהם. תרומה גדולה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה נותנה בזמן הזה לכל כהן שירצה, בין חבר בין עם הארץ ואפילו אינו מיוחס, רק שמוחזק בכהן והוא שורפה. יכול להניחה ולשורפה שיכול להנות ממנה בשעת שריפה. ויכול להשותה ולשורפה אימת שירצה, ואין לנו חוששים שיבוא לידי מכשול בה, אפילו אם מניחה בכלי שאינו מאוס, כיוון שידוע על הכל שאין תרומה נאכלת בזמן הזה, והכהנים נזרים בזה ומייחדים מקום לתרומה בפני עצמה. אבל זר אסור להנות ממנה בשעת שריפתה, אם לא שכהן נהנה עמו. אבל שאר הנאות שאינו מכלה אותה, מותרת אפילו לזרים. כהן שאוכל אצל ישראל נותן בנר שמן של תרומה שישראל נהנה עם הכהן. ואף על פי שעומד הכהן והולך לו, אין צריך לחבוטו עד שיחבא מעצמו, כיוון שבהתר הודלק. כל זה מדובר בתרומה שהוכשרה לקבל תרומה על ידי שבאו עליה מים, שאז היא נתמת ומותר לשורפה, אבל אם לא הוכשרה שלא נתמאה, אסור לשורפה. וטוב להכשיר אותה קודם מרוח כדי שתקבל תרומה ויהיה מותר לשורפה. אבל אחר מרוח אסור להכשירה לקבל תרומה שאסור לגרום תרומה לתרומה טהורה. יש מי שמסתפק בזה שאפשר שבזמן הזה, כיוון שתרומה היא מדרבנן, מותר להכשירה לקבל תרומה אפילו לאחר מרוח כדי שלא ייקשל בה. אין מדליקים ביתרן נר לשבת מפני שריחו רע ויניחנו ויצא, וחובה עליו להישב לאור הנר. יש אומרים שאין מקדשים אלא לאור הנר, ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר. ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האוויר ומפני הזבובים, מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שאינו רואה הנר, שהנרות לעונג נצטבו ולא לצער, וכן מסתבר. אבל לא יקדש בבית ויוכל בחצר, ויש אומרים שיותר טוב שיקדש בבית ויוכל מעט, ואחר כך יגמור סעודתו בחצר. נפט, שהוא מין שמן שריחו רע, לא גזרו, שאינו כמו איתרן. וכן השמנים שלנו שדרך להדליק בו, שקוראים גז, שריחו רע במקצת, מדליקים בהם בשבת, אף שבעת הכבייה ריחו רע ביותר. אף על פי כן אין לחוש לזה ששם לא שייך שמה יניחנו ויצא. אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להיות בבתיהם, נר דלוק בשבת. אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים או מוכר כסותו ולוקח שמן, ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבתו. וכן הוא ביום טוב נהגו להדליק נר. יכין עצמו לכבוד שבת, איזהו כבוד זהו שאמרו חכמים, שמצווה על האדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת, מפני כבוד השבת הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להגבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. ויש שכתבו שירחוץ כל גופו בחמין. ואם אי אפשר לו, יחוץ פניו, ידיו ורגליו, וחכמים הראשונים היו מקפצים תלמידיהם בערב שבת, ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. ויש ליחוץ דווקא בחמין כאמור, ובפושרין יש להסתפק אם יצא. אבל בצונן בוודאי לא יצא בזה ידי המצווה, אבל אם לאחר שנשתתף בצונן נתחמם היטב על ידי הבל הזהה שהעלה על עצמו, לכאורה הוא בכלל רחיצה בחמין. כל האמור הוא בערב שבת דווקא, אבל ביום חמישי אינו כבוד שבת, אלא אם כן אי אפשר לו לרחוץ בערב שבת, אז כל כמה שקרוב לשבת, טוב יותר. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. והיום הזה מתחילים לנו בסייעת הדשמיה הענקית, את מסכתנו החמישית שבסדר זרעים. אחרי מסכת ברכות הראשונה שבסדר זרעים, שלמדנו בסייעת הדשמיה במסגרת הדף היומי עם הגמרא, למדנו את המשניות שאין עליהם גמרא במסכתות פאה, דמי וכיליים. אתמול חתמנו את מסכת כליים, והיום הזה בסייעת הדשמיה מתחילים לנו את מסכת שביעית. המשנה הפותחת את מסכת שביעית עוסקת בדין תוספת שביעית שצריך להוסיף מן השנה השישית על השביעית באיסור עבודת קרקע. מסכת שביעית פרק ראשון משנה א' עד די מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית. בשנה השישית לשמיטה עד איזה זמן מותר לחרוש ולא יהיה כמתקן שדה ולצורך השנה השביעית. בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי. כלומר שחרישה יפה לפרי של השנה השישית והרי הוא מתקן הקרקע לצורך הפרי של שישית ולא לצורך השנה השביעית. בבית הלל אומרים עד העצרת עד חג השבועות מותר לחרוש, שעד אז עבודת החרישה היא לצורך השישית, אבל מחג השבועות ואילך הרי הוא נראה כמתקן הקרקע לצורך שביעית וזה אסור. וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו, שני הזמנים הללו קרובים זה לזה, כלומר בית שמאי מחמירים במעט, אבל כרגיל עד עצרת החרישה יפה היא לפרי של אותה שנה. מסכת שביעית פרק ראשון משנה ב', איזו שדה האילן שמותר לחרוש בו עד העצרת? כל שלושה אילנות לבית צאה. שלושה אילנות הנטועים על שטח בית צאה, והוא 50 אמה על 50 אמה, שהם 2,500 אמות מרובעות. אם ראויים לעשות כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי, חורשים כל בית צאה בשבילן. כיכר דבילה היינו תאנים דרוסות, העשויות כן כיכר לחם, של 60 מנה שמשקל הכיכר כמשקל 60 מנה באיטלקי, במנה האיטלקי. המנה הוא 100 דינר ומשקלו כ-400 גרם ונמצא משקל 60 מנה כ-24 קילוגרם. כלומר, אם הם אילנות של תאנים שיכולים לגדל פירות כדי לעשות מהם כיכר דבלה שמשקלה כמשקל 60 מנה איטלקיות, חורשים כל בית צאה בשבילה מותר לחרוש כל השטח של בית צאה עד העצרת, שכן החרישה בכל אותו השטח היא לצורך האילנות והוא נקרא שדה אילן. פחות מכאן, אם אינם ראויים לעשות אלא פחות מכיכר של 60 מנה, אין חורשים להן כל בית צאה אלא מלוא האורה וסלו חוצה לו, תחת כל אילן וחוצה לו כשיעור שיכול לעמוד שם, האורה דהיינו מלקט התאנים, יחד עם סלו שנותן לתוכו את התאנים. זוהי המשנה היומית שלנו במסכת שביעית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, ואף בניסן תפשינפי, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף חפי במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי זין בניסן תפשינפי, ונלמד דף חבב במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מיני דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.